פרשה שמיני. פרשה שמיני זה מצד אחד המשך לפרשה הקודמת. השבעה סיני המילואים. עכשיו זה יום השמיני. זה בעצם עוד סדרה של קורבנות. אבל זה חלק אחד. חלק שני של הפרשה. אז מדברים על האוכל. איזה אוכל מותר לאכול, איזה אוכל אסור לאכול, איך זה קשור לפרשת שמיני, איך זה קשור לחומש ועיקר, איך זה קשור לתורה הכהנים. ובאמצע יש את כל הסיפור של נודע ואביהו. שביום הזה, ביום שהקימו את המשכן,
היה פה, דיברו על
זה. מתי? שם הוא אמר ונקדש בכבודי. דבר שהוא אומר שהוא התכוון מה שיהיה, ואפילו משה בן עוד לא ידע שזה מה שהוא התכוון. היה סיפור עצוב מאוד בתוך כל החגיגה הזאת. היה סיפור עצוב. ומיד אחר כך יש את הפרשה שלא לשתות יין. אם יש קשר מכל הדברים האלו או לא, סתם כן. הדבר ראשון, מה זה ויהי ביום השמיני? ויהי לשון צר. יום השמיני זה היה היום הכי שמח בהיסטוריה. זה היום שהקימו את המשכן, כתוב 10 עטרות. אתה לא טועה, רש"י מביא את זה בפקודי. 10 עטרות, זה היום בריאת העולם, במקום הזה המשכן, 10 דברים.
לא מבין, זה ראש חודש ניסן, יום השמיני, של ה... שבעה
שמיילואים.
ראש חודש שבעה
שמיילואים, כן, של ימי מלואים. מה קרה בשבע ימים לפני זה?
שבע ימים משה רבנו הקים את המשכן ופירק, הקים ופירק. יום השמיני הוא הקים, ואז עוד לא היה שרוז השריני.
זה מה שקרה.
כן, ואז זה נקרא שהקימו קורבנות כדי לחנוך את המשכן, את המזבח, להכין אותם.
זה פעם שמיני הוא הקים, ופעם הזה קיים.
קיים, ואז היה שרוז השריני, ועבר כבוד השם.
אומר, מצווה לארן לעשות קורבנות.
כן.
ולומד לו איך, מה לעשות.
זה היום הכי שמח, זה כמו היום שמשיח הגיע. ואלה בסמי קדוש, לזה חיכו, זה התיקון. אז למה ויהי לשון צר? התשובה פשוטה, למה ויהי לשון צר? הגמרא אומרת, בגלל שמתו נודע ואביהו. היה שמחה גדולה מצד אחד, וצער גדול מצד שני. אבל השאלה היא, זה בעצמו. למה זה ככה היה? למה בתוך השמחה הגדולה הזאת היה צריך להיות כזה צער שמערבב את השמחה? שרש אומר שכשהוא אמר להם להוציא אותם, אז
בגדים נשארו שלמים.
כן. ואז הוא אומר, עבר את המת מלפני הקלה, שלא לערבב את השמחה. אז אם שלא לערבב את השמחה, אז למה זה היה בכלל? יותר מזה, רש אומר שזה בעצם עונש על מה שהיה בקבול הסוטר, פרשת משפוטים, ואיך זה סוליקים, ואיך לבי ישתו, כבר אז מתחייבו מזה. למה זה לא היה אז? כדי שלא לרבב את השמחה.
רגע, זה היה אותם או כל השבעים זקנים שהסתכלו?
גם אותם וגם השבעים זקנים. איך הוא פרה להם? נודע ואביהו פה, ושבעים זקנים אחר כך בקירו את התו. שם זה כדי שלא לרבב את השמחה. נו, אז למה פה כן?
מה שהם עשו, הם עשו למען עם ישראל. הם הקריבו את עצמם.
בסדר, אז מגיע להם עונש.
לא, הם הקריבו את עצמם למען זה שבני עם ישראל יוכלו לראות, ילמדו מזה. שיבינו שאסור לעשות מה שהם עשו.
אז אתה אומר, מה שאומר שהיה בזה עניין דווקא שזה ביום הזה כדי שיהיה בקרובי הקודש. זה יותר קידש את שם השם, שזה היה דווקא בהם של המשכן. בתוך השמחה הזאת, בגילו בירוד, היה כזו שמחה, היו צריכים תזכורת, לדעת.
הם ידעו שזה יקרה להם. הקריבו את עצמם, זה היה עונש.
זה אני לא יודע.
תכננו למות.
מה הם תכננו, אני לא יודע. והסיבה שזה קרה באותו יום, זאת אומרת שהם ננשו. לכאורה, גם אם היה מגיע להם עונש, היה יכול להיות בהזדמנות אחרת, אחרי שיגמר השמחה, ואז זה יקרה. זה העניין דווקא באותו יום שזה יהיה. הדבר שני, מה זה הקורבנות האלה? היה פה סדר שלם של קורבנות, שמויש רבן אמר לארון ולעם ישראל להקריב ביום הזה. היה הקורבנות של ארון, היה הקורבנות של עם. זה הקורבנות סיבו. בשונה מהשבעה עשרה המילואים, שזה הקורבנות סיוכות של מויש רבן. שם זה היה כדי לחנוך את המזבח, את המשכון. אבל מה זה הקורבנות של היום השמיני? עכשיו רואים פה במשך כל הסיפור הזה שאהרון הכהן מאוד חשש. על הפסוק קרב על המזבח רש"י אומר שאויו אהרון בויש וירא לגשת. אומר לו מויש שלא מתו בויש. לכך נבחרת. והרמב"ן מביא יותר את המדרש. זה כמו קלה שנכנסת פעם ראשונה היא מתביישת. אז זה בהתחלה שהוא התבייש. אבל אחר כך כל הזמן הוא פוחד. לא, זה הרמב"ן, מהמדרש. ואחר כך כל הזמן הוא מפחד. הוא אומר למשה רבנו, הנה עשיתי את הכל, ולא נהיה שורץ השכינה. אז הוא נכנס... אז הם נכנסו פנימה, התפללו על זה, ואז היה שורס השכינה. פחד פה ממש, ממה הוא פחד? הלאה, מה היה הסיפור של נודו ואביו? רש"י אומר, שתי דעות, או שאורו הלכה בפני מוישה רבון, זה שיטה סבלזר, רבי שמואל אומר, שטוי היה נכנס אל המקדש. זה לא מובן, קודם כל עוד לא הזהירו אותם. זה פרשי אחר כך. לא ידעו שאסור להיכנס שטוי יין. דבר שני, למה להגיד משהו אחר ממה שכתוב? הפסוק כתוב מה הפגם שהיה. שהם הקריבו אש זוהר שלא הציבו איסו. הקריבו קטורס שלא הצטבו עליה. אז מה מכריח אותם להגיד משהו אחר? שלא ציווה אותם. הקריבו קורבן, שאף אחד לא ציווה אותם להקריב. אסור להקריב סתם בפרט קטורס.
קורבן מותר סתם להקריב. קורבן מותר סתם. קורבן מותר סתם. נכון.
קורבן מותר ואתה מתכוון. כן, נכון. קטורס אסור להקריב סתם. וגם לא בטוח שבאותו ימי מותר להקריב קורבנות נדבות. אז פשוט הרמב"ן אומר שהקורבנות של אותו יום היה קורבנות של חינוך הכהנים. זו פעם ראשונה שהם עבדו, כמו שיש מנחס חביתין, שכל כהן עדת שנכנס פעם ראשונה לעבוד מקריב את זה. והיה את הקורבנות האלו, קורבנות של חינוך. אבל... הוא מביא את חז"ל. חז"ל אומרים, רש"י גם מזכיר את זה. כך לכו עגל, אומר רש"י לא יודע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה, על מה יעשה העגל שעושה. הוא גם מביא חז"ל, הרמב"ן מביא את החז"ל, שאומרים שכל הסדר הזה היה כדי לכפר על העגל. רש"י גם בהמשך אומר שמה שנודו ואביהו מתו זה גם היה בגלל העגל. מה שאומר על הנאסורים שהם נותרו. בעצם היה מולות שכולם ימותו. בגלל שמשה רבנו התפלל הוא פעל שחלק מהם נשארו. בעצם הם מתו בגלל העגל. הייתה פה מהלך שלם לחפר על העגל. אז זה מובן למה אהרון פחד. כי היה פה מבחן רציני. האם הוא סיים הסיפור הזה או לא? עד כדי כך שהאורח חיים אומר, אחר כך כשמויש רבינו כעס עליהם, למה שרפו את החטוס, אז יש כזה לשון של חז"ל שאומרים, אני סורים, הוא אמר, חבל שנשארתם, ככה הוא אמר. ואז כתוב, הידבר אהרון אל מוישה, רש"י אומר שהוא דיבר איתו קשות. זה לא מובן איזה דברים קשים הוא דיבר איתו. אין לשון דיבור, אלא לשון אז. איזה לשון אז היה פה. הוא אומר שאהרון התחנן, שלא יקפיד. שכל מספיק מה שהיה, ובואו נגמור מזה. זה היה פה תהליך של לחפר על העגל. לכן הביאו, אהרון הביא עגל, ועם ישראל גם הביאו.
עגל, בני ישראל היו צריכים להביא שלושה.
כן, עגל וחבס ושור ועין. שתיים לאולו, שתיים לשלומים. ועוד מנחה. היה פה תהליך של לחפר על העגל. זאת אומרת, זה לא... עכשיו פה מתחיל סוגיה, שאור החיים מדבר על זה, אין קטגו נאזה סנגו. למה הכהן גדול לא נכנס עם בגדי זהב לפנים? כי זהב מזכיר את העגל. אין קטגו נאזה סנגו, אז אנחנו לוקחים עגל כדי לחפר על העגל. אז הוא עונה שאהרון לא פגם בעגל. אהרון פגם רק בזהב. את העגל לא הוא עשה. הוא לקח מהם זהב, שם באש, ואז כתוב שהם שמו שם איזה קלף, ויצא רגע, זה מה שאהרון אמר למוישה, ויצא רגע לזה. אני לא עשיתי עגל. לכן אצלו זה לא קטגו. הם לא יכולים להקריב עגל. אבל הוא יכול להקריב את זה. אבל זהב, הוא לא יכול להיכנס עם זהב, כי זהב זה כן הפגם שלו.
למה זה פגם?
כי
הוא
זרק
את זה באש, זה
פגם? כן.
למה
מה הפגם? הפגם הוא שהוא סייע להם. הוא היה צריך לכאורה למסור נפש ולא לעזור להם. כמו שחור עשה. אז יש פה תהליך, כל התהליך הזה של יום השמיני בעצם בא... כדי לחפר על העגל, וזה גם קשור לפגם של נודו ואביהו, זו עוד שאלה. אם נודו ואביהו מתו בגלל העגל, אז למה כתוב פה סיפור שלם מה הם עשו? אז זה לא בגלל זה. כן בגלל זה, לא בגלל זה. מה היה הסיפור פה? עכשיו, נגיד במילה אחת, הפרשה של האכילה שכתוב אחר כך, הרבה נאמר שזה כן קשור לכהנים. בגלל שחלק מה... הפרשה אומרת שחיות ובהמות שאסורות באכילה הן טמאות. מי שנוגע בהן נטמא, וזה נוגע לכהנים שצריכים להיזהר שלא לטמאות. קשור לכהנים בעקיפין. גם פרשת תזריע, גם מדבר עם הצורך, אבל זה קשור לכהנים. עכשיו אם כאן מדברים על חטא על העגל, השבוע זה פרשת ספורו. אז גם פורו כתוב שזה סוד. שלמה המלך אמרתי איך כמו, ויכול לקום ממני. אבל פשטות רש"י מביא, מה זה הפרה האדומה? טוב או אימו, תקנח צבא עדנה. זאת אומרת שזה תיקון על העגל. באמת ביוצר יש פרשת פורו, שם התיאור ארוך, שכל הפרטים של הפורו, זה כנגד מה שהיה בעגל. ממש אחד על אחד. איך הפורו זה תיקון על העגל? גם פורו עם את הדבר שהקריב עגל, זה היה תיקון על העגל. איך זה תיקון הזה? אז בזוהר כתוב שהפגם של נודו ואביהו היה שהם לא נשאו נשים. לא רצו. לא רצו לזה אנשים. למה? כי הם רצו להיות פרושים, רצו להיות קדושים.
כתוב את הסיבה לזהיר? כתוב על זהיר והסיבה?
לא.
כתוב שאם חצאי אנשים, אז...
בגין זה לא נסיבו.
איך הוא יכול להגיד קטעי לסם, לא...
זאת אומרת, בגלל שמי שלא נסו, לא יכול להביא קורבן. אבל זה נראה שהיה טענה על עצם זה, שהם לא... איך זה קשור לסיפור של הקטריס? בקיצור, הטרי מספר פה משהו אחד, וכולם מסביב אומרים דברים אחרים. חז"ל, זויה, רש"י, כולם מתעלמים מהקטריס, זה משהו אחר. שלא נסו נשים, שטויי יין, הוא הלכה בפני רבן. אז הרמב"ן מסביר את זה על פי סוד, את הסיפור של הקטורס. הוא אומר את זה במילה אחת, שהם לא קישרו את המלכוס לשם הוואי. מה שאנחנו קוראים איחוד קודשו ואיחוד שכינתי, נקשר את השכינה שזה המלכוס לשם השם, הם לא קישרו. הם רק עשו קטורס בלי לקשר. והמילה קטורס זה לשם של קשר, לקשור. המטרה של הקטורי זה כדי לחבר את המלכוס עם שם הוויה, והם לא עשו את זה. לכן זה בעצמו פגע בהם. אש זרה, אש זה המלכוס. הם עשו את האש זרה, עשו את זה נפרדת משם הוויה, ואז האש זרה בעצמה פגע בהם. אז המלכוס מסביר מאוד לפי את הקשר בין... כל הדברים האלו לנקודה הזאת. ואז יהיה מובן למה כל זה קרה ביום של הקומץ המשכון, ולמה כל הסדר הזה זה כפרה לעגל, ונודו ואביור שבעצם לא עשו את הכפרה לעגל, אין שום. זה תוצאה. וכל זה קשור לקטורס, וזה קשור לשתיית יין, וזה קשור למאכלות אסורות. גם לפרש הספורות. נדבר על זה בשתי שלבים, שתי דרגות. דבר ראשון, פשוט באנו כל הזמן שהמשכון בא להביא מצב שהשם מתגלה פה בעולם. פה בעולם זה אומר, הוא לא רוצה, לא מספיק לו, הוא לא רוצה, לא מספיק לו שמתגלה בעולמות העליונים, לא מספיק לו שהמלאכים יודעים ממנו. הוא רוצה שפה בעולם, שפה לא מכירים אותו, פה לא רואים אותו, שפה יכירו אותו. זה המשכון. זה הקורבנות, לוקחים דברים של העולם הזה, לוקחים בהמות, ושוחטים את זה, מגלים שהחיות הפנימית שלהם זה חיות רוחנית. לא כמו שזה נראה. זה המהלך של המשכון.
איך הידי ששוחטים אותו מגלים את זה?
בגלל שאנחנו רואים פרה. אנחנו רואים בעל חי. מה אתה רואה? אתה רואה משהו גשמי. חי. אתה רואה כביכול חיות גשמית. חיות בהמית. אז מה אתה עושה? אתה שוחט אותו. אתה לוקח את הדם, שזה מה שמחיה אותו. או זאת אומרת, אתה רואה את הפרה שמקודם ראית אותו חיה? שום דבר, פגר מת. מה שחיה אותו זה הדם, ואת הדם אני זורק למזבח, אני אומר, הדם הזה... דם הנפש, מה שחייה אותו זה הנפש, הנפש זה חיות רוחנית. האורחיים פה בפרש שמסביר איך קורבן מחפר על בן אדם. מה פתאום זה מחפר על בן אדם? אם האדם היה לא בסדר, וכמו שאורחיים מסביר בכמה מקומות, שפעולה לא טובה מדביקה בנפש את הטבע שלה, אדם עשה פעולה רעה, אז מדביק בנפש את הפעולה הזאת, אז מה האזור שמקריב בהמות? הוא צריך להקריב את עצמו. הוא מביא את החזר לידוע ששאלו נפש החויטס. מה הייתה? אמרו, נפש החוטאת, היא תמות. מה הקדוש ברוך הוא אמר? יקריב קורבן ויתכפר לו. מסברה, זה כמו שאומרים, ימות. איך קורבן מכפר? אז הוא אומר, הסיבה שבן אדם נכשל, זה לא הוא, זה אין עוד דומה בעבירו, אם כן נכנס בו ברוך שטוס. אותו רגע הוא היה בהמה. אז אין עניין להקריב בן אדם. אותו בן אדם אולי עושה את זה. למה הוא עשה את זה? בתור בהמה. שיקריב בהמה. רק זה שהוא מחליט להקריב את זה, אז הוא מגלה שזה לא הוא.
הוא השטוס, זה כמו בהמה?
אה?
הוא
אשתי. הוא אשתו זה נקרא שהוא מאבד את הדעת, אז זה כמו בהמה. אז זה שהוא מחליט להקריב בהמה, אז הוא אומר, זה לא היה אני. זה היה איזה בהמה שהתלבשה בי, אז הנה אני מקריב את הבהמה. איך הגענו לזה? ששאלת איך קורבן מברר. אז זה בעצם המטרה של המשכן הקורבנות, זה לראות את השם פה בעולם. עכשיו, יש לזה הגדרה מאוד מעניינת. כתוב, סוסרים ושמחו השיגו, ונוס ויוגן ואנוך. פשטות, כשאתה משיג סוסרים ושמחה, אתה מבריח את היוגן והנחה. אז בליקוד מרן כתוב שזה לא טוב ככה. זאת אומרת, מה שקורה כשאדם בשמחה, אז היוגן והנחה בורחים הצידה, הם לא מוכנים להיות חלק מהשמחה, הם מחכים בצד, אתה תגמור לשמוח, הם יחזרו למרכז. עכשיו טוב לך, בסדר גמור, תשמח, תהיה בחתונה, או יש לך איזה רגע שמח בחיים. בסדר, מחכים בצד. הוא אומר שזה כמו שאנשים רוקדים, חיים במעגל, ואז אתה רואה את האנשים העצובים ככה זזים הצידה. בדרך כלל הם תופסים את המרכז, הם מדברים את הנייס, והם יודעים בדיוק מה הסקרים האחרונים. בדרך כלל הם נמצאים. פתאום יש איזה מעגל, אז הם זזים הצידה. מחכים שיגמר המעגל, יחזור למרכז. מה צריכים לעשות? תפוס את האנשים העצובים האלו, סחוב אותם בכוח תוך המעגל, הפוך אותם חלק מהשמחה. ככה אתה לא רק מבריח את היגון מהנחה, אלא מבטל אותם. הופך אותם. אותו דבר, ברגעים שמחים, לא לתת ליגון מהנחה לברוח הצידה, אלא לקחת אותם, הפוך אותם להיות חלק מהשמחה. זאת אומרת, ההבדל בין המצב היום שאנחנו נמצאים בגולוס למצב שיהיה כשמשיח הגיע, גם היום יש זמנים של שמחה. אבל יש שמחה ויש יגון והנחה. וכל אחד חי לעצמו. כשמשיח הגיע, עד יתפך היגון והנחה לשמחה. לא יישאר יגון והנחה.
זה ונסו.
כן. ונסו יגון והנחה, הם בורחים. אל תיתן להם לברוח.
אל תיתן להם.
כן, תכניס אותם פנימה. עכשיו, מה זה יגון והנחה? מה זה ההגדרה הזאת? אנחנו מבקשים בתפילה ועושה ממנו יוגון והנוחו. איפה מבקשים על זה? שיבו שבתנו כי בראשונו ועצנו כבר התחילה ועושה ממנו יוגון והנוחו. יש פה איזה הגדרה. יגון והנחה יש פה בקשה יסודית. יגון והנחה זה הגדרה של דבר מת. שמחה זה הגדרה של דבר חי. ילד כל הזמן חי. כל הזמן שמח. כמו שאדם מתבגר הוא מתחיל למות. זאת אומרת הוא מתנתק מהחלקים החיים שבו. חלקים שמנותקים מהחלק הפנימי הם לא חיים. החלקים שלא חיים הם כבדים. זה נקרא יגון והנחה. היה כבד. הרי מת הוא כבד. חי הוא דבר כך. חי נועץ לסע עצמו. כשאדם רוקד, זה שיח חיות שיש. אם הוא רק מוחא כפיים, זה חצי חיות. אם הוא לא מוחא אפילו מוחא כפיים, אז חסר לו חיות. זה נקרא הגון והנחה. עכשיו, העולם הוא בעצם מנותק מהחיים. העולם זה נקרא מקום של דינים. המלכוס זה נקרא דינים. דינה זה מלכוס זה דינה. השם הוא מלך בעולם, זה אומר שיש פה דין. דין זה נקרא שזה מנותק ממקור החיים. אם אתה מסתכל על העולם, העולם זה יגון והנחה. אם העולם כמו שהוא, אתה קיים בבוקר ופשוט חי עם העולם כמו שהוא, כמו שהמציאות בעולם, אתה מתעסק עם השירים, אתה יודע מסתומים. יגון והנחה. יש כזה הצגה. חלק מלהיות השיר זה לחייך. אז קונים בבית מרקחת איזה שחק כזאת שגורם נורת חיוך וזו. אין חיוך אמיתי, אין חיות. למה? כי העולם זה יגון והנחה. כשמחברים את העולם עם החיים, אז נהיה שמחה. עכשיו, אם האדם כשהוא שמח, הוא מתנתק מיגון והנחה, אז הוא לא יחיה את המקום הזה. זה לא יעזור לו, אחר כך הוא יחזור לשם, הוא יחזור להיות לא חי. אצל החסידים אומרים, מבקשים לחיים ולא למובס. אז לא מובס, כתוב בגמור נדורים, שהכוונה לא מוות. אז אומר, מבקשים לחיים, ולא רק לא מובס, לא רק לא למות. יש אנשים שהם לא מתים. בסדר? כזה נחה בכיסא גלגלים, נרדם כל רגע. הוא לא מת. עוד לא קיבל תעודת פטירה. אבל הוא לא חי. אז אנחנו כל הזמן ביגון מנחה הזה, ואין את, אין את השמחה, אין את החיות. צריכים לקשר את היגון מנחה לשמחה. עכשיו, זה עבודה קשה. העבודה הזאת נקרא קטוירס. קטוירס, היחיד שיכול לקשר את היגון מנחה לשמחה. קטוירס הוא היחיד שיש בו 11 סממנים, ש-10 מהם עושים ריח טוב, ואחד לא. אז למה שמים אותו? מילא, מאה חסר אחד למניין, רק 9, צריכים 10, אז אין ברירה, צריך לצרף פשוט ישראל. יש לך 10. מה אתה צריך את הקשר להכניס אותו גם כן? שהקטורס חייב להוכיח שאותו חל בנו הוא חל בנו. מה הבעיה שלנו כל הזמן? אם היינו רואים שהעולם יגון והנחה, אז אף פעם היינו פונים אליו. אני נתקים להסתדר לבד, אנחנו היינו ברוכים משם. לא צריכים שהוא יברח מאיתנו. מה קורה? העולם נראה מלא חיות. העולם הוא צבעוני, העולם הוא נראה מאוד מאוד חי. מספרים על אחד, נכנס לראש שיבה שלו. ראה אותו, מסתכל במכשיר. אז אומר לו, מה, הראש שיבה יודע הכל, יש לו רוח קודש. אמר, צריך את ה... אמר לו, רוח קודש שחור לבן, זה, פה זה צבעוני. אנחנו מאוד מזדהים עם התחושה הזאת. העולם הוא צבעוני, עבודת השם ששם מול את החיות, שם זה נראה שחור לבן. עכשיו, זה לא אמת. האמת היא שהחיות נמצאת בעבודת השם. העולם זה דבר הרבה פחות משחור לבן. רק מה? יש לו כוח, שנקרא כוח המדמה, יש לו כוח להראות כאילו. זה הכל. אז הוא אומר לך, אם אתה רוצה לעבוד את השם, אני לא אפריע לך. אבל אם אתה רוצה צבע, אם אתה רוצה חיות, תבוא אליי. מגיע הקטורס, עכשיו, בן אדם, מצד אחד באמת רוצה להיות טוב, מצד שני הוא רוצה להרגיש טעם, הוא רוצה ליהנות בחיים. אז כאילו התלבטות היא כל הזמן בין לבחור בטוב לבין לבחור בהנאות.
שישתה קוקה קולה. שישתה קוקה קולה, טעם החיים.
האם לשתות קוקה קולה?
טעם החיים.
או איך ללמוד דף גמרא. זה התלבטות. פתאום, האדם עומד בירושלים, ומריח את הריח של הקטורס. הריח של הקטורס כתוב שהגיע עד יריחו, העיזים שביריחו היו תדשים מריח הקטורס. כתוב שקלה בירושלים לא תצחה להתבשם. זה הריח של הקטורס. עומד בירושלים, תוך כדי שמתלבט עם שתות קוקה קולה או ללך לעבוד השם. רגע, מה זה הריח הזה? זה שלך, זה של היצר אור? אומר לא, זה מגיע מביס המקדש. אז אני יכול גם לעבוד השם וגם ליהנות. הנאה נמצאת שמה. הקטורס לוקח את ה-11 סמון הקטורס. 11 זה נקרא קליפס. הקדוש הזה 10, קליפס זה 11, נקרא מותרות. הוא לוקח את המותרות, מגלה שהן מותרות.
מגלה ש...
שהן מותרות. יש מותרות בגוף, ציפוניים, שערות, זיעה, כל מיני הפרשות. שזה אנחנו מבטרים עליהן. הם כאילו חלק מהגוף, אבל אנחנו משתדלים להתפטר מהם כמה שיותר מהר. זה הקליפות. פתאום מתגלה שהריח הטוב זה רק מהעשר. החל בנו סתם מתארח פה. אין לו שום ריח טוב, אין לו שום מנעות, שום כלום. אתה פתאום מגלה את הבלוף. קטורס מגלה את הבלוף, ואז הוא מקשר את היגון מנחה לשמחה.
למה
החל בנו
צריך להיות
דווקא? שהוא חל בנו. לפני שהוא בקטורס, הוא לא נראה חלטן. הוא נראה שהוא, הצורי והציפור, הלבוינו, הוא זה שנותן את הטעם, את המריא ואת הריח. קטורס מגלה שהריח והכל הנאות באים מהעשר ולא מהחלבנו. ומה שהוא מציע לך, זה סך הכל חלבנו, תזהר ממנו. סך הכל מותרות. הוא יציע לך ויציע לך ויציע לך, כמו שכתוב, סורת הרן, שזה כמו שיש את העמודים של השמש. שמש מהירה, רואים כזה עמודים של אור. אתה רואה את זה בעיניים. אתה מנסה לחוז בזה, אין בזה כלום. ככה זה הנאות של העולם. אתה רואה ברום על העיניים שיש פה משהו, אתה מנסה לתפוס, תפוס, תפוס, זה לא. לא הולך. אותו רגע שאתה מגלה שלא הולך, יש לך הזדמנות להפוך את הגויים הנחה לשמחה. זאת אומרת, לגלות שאין לך אפשרות לקבל חיות מהעולם, רק אם תקשר את זה לעבוד את השם. נו, איך מקשרים את זה לעבוד את השם? איך עושים קטרס? למה יש? חוכמה, איך עושים קטרס? אז נות ואביו ניסו לעשות את זה, אבל הם לא יכולו לעשות את זה. אז איך עושים את זה?
סמים. סמים.
הם לקחו סמים. חורה לקחו סמים. למה לא יכולו לעשות את זה? כי אם לא הסכימו לסן נשים, לא הסכימו להתחתן. למה לא הסכימו? כי רצו לפרוש. אי אפשר, זאת אומרת, הם לא רצו להפוך את האגום הנחה לשמחה, רצו להבריח את האגום הנחה. אישה זה אגום הנחה, כן? פה זה לא שיעור לנשים. אישה זה אגום הנחה, למה? כי אישה נקראת קרקע העולם. אישה מבטאת את החומריות של העולם הזה. והיא גם מבטאת את המשיכה הזאת, כאילו, כאילו בעולם יש איזו חיות. ובאמת, מוצא אני מר ממוות את האישה. זה נכון? אישה זה הגון והנחה. למה צריכים להתחתן? לא כי זה הולך להיות האושר של החיים. כן כי זה הולך להיות האושר של החיים. כי זה ההזדמנות שלך להפוך הגון והנחה לשמחה. אישה מצד עצמה אין אפשרות לחבר את עצמה לחיות פנימית. אינה.
יש לו
מגרמי כלום. זה כמו הירח שאין לו אור. אלא אם כן היא מקבלת אור ממישהו שמאיר לה. הבעל יכול לקחת אותה, מחבר אותה לשמחה, לתת לה חיות. וזה רק משל. לכל החיבור שלנו לעולם. אותו דבר אוכל. לכאורה כדי להיות עובד השם, הרבה יותר קל בלי לאכול. זה בספר המידס שיותר קל לא לאכול, מאשר לאכול ולעצור באמצע. יותר קל לא לאכול, וזהו. או לאכול לחם צהר ומים לחץ. כן, לחם צהר זה בגט, ומים לחץ זה סודה. יותר קל. אבל השם ברא את כל סוגי המאכלים. וכתוב שיש אדם מתנדים לחשבון, הכל מאכל שהוא לא אכל. מה פשוט בזה? השארת דברים בעולם שלא חיברת אותם לחיות. שאם אדם סתם אוכל חילה גסה, או שסתם אוכל יותר מה שצריך, אין לו אפשרות לחבר את זה לחיות. זה סתם מכביד עליו, וזה הוא לא עושה כלום. אבל כשאדם כן, יש לו צורך, או כי הוא אוהב, או כי יש לו צורך נפשי. כל דבר שאדם בעצם מתחבר אליו ומחבר אותו אליו, הוא לוקח משהו שעד עכשיו רק היה נדמה שיש לו חיות, באמת לא היה לו חיות, הוא הופך את זה להיות חלק ממנו. זה היה הפגם של נות דבר, אם לא חיברו את המלכוס, השם השם. השאירו את המלכוס לבד, תדריר לבד, שם השם אנחנו מחוברים לשם השם. לא הסכימו לרדת לעולם ולעשות את זה. זה נקרא שטויי יין. שטויי, מה קורה כשתים יין? עכשיו עשינו את זה, כן? ולא היה להם תוקח לעשות את זה. עשו משהו שאין להם תאפשר לעשות את זה, כי הם לא הסכימו לעשות את זה באמת. מה קורה כששתים יין? לא לוקחים אחריות. היה מתנתק, נהיה בהיי, וזהו. אז פעם בשנה צריכים לעשות את זה. לזכור שיש שמחה אמיתית בעולם. אבל מיד אחר כך, זה הכי קשה, אחרי פורים זה הכי קשה. אבל למה לא נשאר פורים? כי את הפורים צריכים לקחת כדי להפוך את האגום הנחה לשמחה. לקחת את כל הדברים שיש בעולם. כל המצבים בחיים שלך, ששם אתה מרגיש אגום הנחה, אתה מרגיש שזה מנותק מהחיים, ושמה לגלות את זה.
איך עושים את זה? איך עושים את זה? לא הבנתי, איך עושים את זה?
אז זה קשור לנושא הזה של הקורבנות שהם הקריבו, והפר של ספור. הם הקריבו עגל כדי לחפר על העגל. אז הלשון של הזוהר, הפר של ספור, שזה המתוק הסדין, השורש, נראה לי פעם דיברנו על זה. מתוק הסדין בשורש. זאת אומרת, אם יש לאדם דין, יש לו משפט. יש שתי צורות איך לטפל בזה. או לזכור עורך דין, להביא טענות טובות, לזכות במשפט. זה נקרא להתמודד עם זה. אותו דבר, יש לאדם בעיות בחיים, יש לו חסרונות, יש לו ניסיונות, התמודדויות. יכול ללחם ולהצליח. זה נקרא לתקן את הדין. אבל יש מושג שנקרא להמתיק את הדין. להמתיק את הדין. דוגמה, אם יש כוס זכוכית שנהיה חור, אפשר למלות את זה במתכת, אבל זה יהיה משהו לא מכובד. אתה רוצה להחזיר את זה למצב תקין, פשוט מחזיר את זה חזרה לתנור. עושה כלי חדש, וזה כאילו מעולם לא בוכו. שמה לא דומה ראשון, עשית חטא. עכשיו, אתה יכול לשאר במצב הזה לכל מעץ החיים, לחיות לעולם, איך שהוא תתקן את זה. אני מציע לך משהו אחר, אל תאכל מעץ החיים. או פורטו ולא פורטו, שוב תחזור חזרה לאדמה, תצא חדש. זה נקרא מתוק הסדים בשורש. זאת אומרת, במקום להתמודד עם הניסיונות, אתה לוקח אותם בעצמם, ולומד איך להשתמש בהם. לדוגמה, חז"ל אומרים שאדם שנולד במזל מאדים, יש לו טבע ששפר דמים. הוא כעסן, הוא מקפיד על כל דבר, הוא עצבני. מה עושים? אחד מהשניים, או שהוא ילחם עם עצמו, אף פעם לא יצעק, אף פעם לא ירים יד, אף פעם לא יהיה עצבני. או חז"ל אומרים שהוא יהיה מועל, יהיה שוחט. ייקח את הטבע הזה בעצמו ששופך דמים, ישתמש עם זה דברים טובים. ואז הוא לא רק תיקן את הדין, הוא עושה אותו מתוק. ישתמש בו עצמו, עושה דברים מועילים. שאחרים שאין להם את הטבע הזה, קשה להם לעשות את זה. כתוב בספרים שאדם שהוא עצלן, אז ישתמש בזה כדי לא לעשות עבירות. וכן הלאה, כל טבע שיש בן אדם, כל פנים רוב הטבעים, אולי כולם אפילו, לא נועדו כדי לשבור אותם. זה ידוע ששוברים משהו נהיה שתיים. לא נועד כדי לשבור אותם, נועד כדי להשתמש איתם. רק מה, בגלל שיש לנו ציור, איך אמור להיראות צדיק, איך אמור להיראות עובד השם, בגלל הסיפורים שסיפרו לנו, בגלל הספרים שאנחנו קוראים, בגלל האנשים שאנחנו רואים מסביב, שתמיד דמות שאתה רוצה להיות כמוהו, שזה לא אתה, ואז אתה צריך ללחם עם עצמך כדי להיות כמו. אל תלחם עם עצמך. תהיה מה שאתה, זה לא מה שכתוב בספרים, כי מעולם לא היה כזה בן אדם. תלמד ממנו עצות, פרקטיקה, או התעוררות, חיזוק. אל תחכה אותו. תהיה אתה, תשתמש בתבעים שלך ובחסרונות שלך, כדי לעבוד עם זה את השם. אני גם תוק הסדים לשאול, שלוקחים את העגל בעצמו, ובמקום שזה יעבוד אזורי, זה עצמו, במקום שזה מנתק מהשם, כמו שהעגל זה עבד אזור, במקום זה, דווקא זה מתאר. מתאר זה נקרא, עושה אותי יותר נקי, יותר קרוב לשם.
איזה קורבן.
פור אדומה, פור אדומה זה לא קורבן. לכן כולם לוקחים דווקא פור אדומה ולא פרה לבנה. עכשיו, מה זה אומר למייס? אומר למייס זה שאנחנו, יש לנו את ה... צורת חיים על הכתחילה שאנחנו רוצים. כל אחד, אם הוא יושב עם עצמו, זה קורה רק בגיל צעיר בדרך כלל, אחר כך גם מתייאשים. אחד שיושב עם עצמו מתכנן מה הוא רוצה להיות, יש לו איזה ציור שהוא רוצה. גם קם הבוקר, אם יש לו כמה דקות שיושב עם עצמו, יש לו ציור איך הוא רוצה שהאם שלו ייראה. עכשיו, יש אנשים שזוכים, כן? יש אנשים שנודעים הרבה סדרים ביום, יש אנשים שעושים חסד, יש אנשים שמצליחים בתוכנית שהם עשו לעצמה. רוב האנשים לא ככה. רוב האנשים מציירים ציור אחד, אחר כך כשמשווים את זה לציור שיצא בפועל, אין קשר בין המצולם לכתבה. שום דבר, שום דבר. אין שום קשר. מה קורה? זה מאכזב? זה שובר. למה? כי ניסית להתמודד עם הדין ולא להמתיק אותו. ניסית להילחם עם מה שקורה ולעשות שיקרה משהו אחר. לפעמים יש כאלה שמצליחים, עובדים על עצמם כל כך חזק כשמצליחים לשנות את עצמם. אבל לפעמים פשוט צריך לקלוט שאומנם צריך לתכנן וצריך להתפלל על זה, אבל למה יעשה? יש שיחות הרן שאומר שצריך למסור את כל התנועות שלו תחילת היום לשם ולהיות מרוצה איך שהוא מניג אותו. זה תנועה קטנה בנפש, אבל זה עושה יום אחר, חיים אחרים לגמרי. למסור את התנועות שלו לשם, להגיד אני אמסור את כל התנועות של היום הזה. השם שהוא יניג אותי כמו, כמו שהוא רוצה. לא, לא, לא מדבר על הפקרות. דבר על זרימה. תזרום כמו שהשם מניג אותך. תבין ששמה זה מקום שהוא שטח הפעולה שלך. מה אתה צריך לעשות שמה? קודם כל להתבטל. תקבל לזה. דבר שני, תראה איזה נקודה של חיות אתה יכול למצוא במקום הזה. לפעמים זה נקודה של אמונה, לפעמים זה נקודה של תפילה, לפעמים זה לימוד, לפעמים זה מצווה, לפעמים זה ריקוד. משהו שאתה יכול לעשות במצב הזה, אפילו שזה לא כמו הציור שציירת לעצמך. אתה לוקח את היום שהשם נותן לך, שזה היום שמעולם לא נברא, זה יום חדש, זה יום של יגון והנחה, אתה הופך אותו לשמחה, אתה מחבר אותו לחיים. כשאתה עובר בתוך המסלול הזה, זה כמו שאנחנו עושים על כביש, ואוספים, אוספים מהצדדים דברים. אם אתה נוסע ליד מסוים, אתה לא פנוי אפילו לראות מה קורה בצדדים. אתה רוצה להגיע לאיזה מקום, ואם יש פקק, אתה עצבני, אין לך זמן אפילו לראות איזה יופי יש בצדדים. אבל אם אתה מבין שיש לך פה מסלול הליכה, אז אתה קשור למה שקורה מסביב. אז אתה הולך בנחת, הולך במסלול שהשם מוליך אותך, ואוסף דברים מהצדדים. לוקח דברים שהם היו יגון והנחה, דברים שהם היו ישרים ושהיו מנותקים, מחבר אותם אליך. אתה חי. אם אתה לא שבר את עצמך, אתה חי. לוקח את הדברים האלה שקורים איתך, אוסף אותם אליך, אז אתה מחבר את היגון והנחה לשמחה. אותו דבר אוכן, אותו דבר כסף, אותו דבר אנשים. עושים כל דבר זה לקחת דברים, לחבר אותם. ככה אנחנו הופכים חלקים של היגון והנחה לשמחה, וזה כל בעונה שגאו לו, זה הגאולה הפרטית. אדם שחי ככה, שכל דבר מהפך לשמחה, אז הוא חי חיים של גאולה.
איך הקטורס עושה את זה? קטורס, איך עושה
את זה? קטורס אמרנו, לוקח את החל בנו, לוקח את הטעם, את המראה הריח של העולם, מגלה שהוא מחובר לחיים, מחובר לבית המקדש. ממילא, מגלה שהחל בנו, כל מה שקורה אצלך מסביב, אין בזה טעם. וזה פשוט ככה, אדם שיש לו חיות, אדם שמחובר לחיים שלו, פחות נמשך לכל דבר. יש כזה תופעה שנקרא, לא זוכר לך השם המדויק שזה. אנשים אוכלים דיכאון אוכל, משהו כזה. רוב האוכל שאנשים אוכלים היום, רוב הדברים שקורים או מדברים, זה מתוך דיכאון, מתוך תסכול. אדם שבור מעצמו, מה הוא עושה? אוכל צ'יפס. או הולך לקרוא איזה עיתון. זה לא מעניין אותו מה כתוב בעיתון, והוא בכלל לא רעב, זה עושה לו גול. הוא חייב להפיג את זה באיזה משהו. כשאדם חי, לא צריך את זה. לא צריך לעבוד לעצמו שלא לאכול תשיב. זה לא בכלל לעבוד את זה, הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך את העיתון. אם הוא צריך, אז הוא קורא את זה כי הוא צריך. אבל כשהוא מחובר לעצמו, אז הוא לא צריך את החל בנו. החל בנו מתגלה שאין בו כלום, שבורא אחר. עוד לא מובן.
אני רק חושב על חלק אחר של הדרש של הנשים. התפקיד של הגברים עם הנשים, שעשיתם שוויון עם זה, ואני לא תפסתי בדיוק איך עובדים עם הנשים.
זה השיעור של בית. אבל ההגדרה היא לקחת את העולם ולחבר את זה לשמחה.
שוקר לכם.